הארי פוטר והשיטה הרציונלית. פרק 47, חלק ראשון, אנשיות. אני מצטט פה את הערת המתרגמים לפרק. השתמשנו במילה אנשיות כתרגום למילה personhood, לפי המלצת האקדמיה ללשון. בכל מזימה מגיע השלב שבו הקורבן מתחיל לחשוד ולהביט לאחור ולראות את שביל האירועים מוביל לכיוון אחד. וכשהשלב הזה מגיע, הסביר אבא, רעיון ההפסד עשוי להיראות כה בלתי נסבל והודעה בכך שרומה כה משפילה עד שהקורבן ימשיך להכחיש את המזימה והמשחק יימשך הרבה לאחר מכן. אבא הזהיר את דראקו לא לעשות זאת שוב. אבל לפני כן הוא נתן למר אייברי לסיים את כל האוגיות שלקח מדראקו במרמה, בזמן שדראקו צפה ובכה. את כל צנצנת האוגיות שאבא הביא לו רק לפני כמה שעות, משום שדראקו הפסיד את כולן למר אייברי עד האחרונה שבהן. לכן הייתה זו תחושה מוכרת שאחזה בביתנו של דראקו, כשגרגורי סיפר לו על הנשיקה. לפעמים אתה מביט לאחור ורואה דברים. בכיתה החשוכה, אי אפשר לקרוא לה נטושה, משום שהיא חוותה שימוש שבועי בחודשים האחרונים, ישב ילד עטוף בברדס, עם כדור בדולח כבוי על השולחן שלפניו. חושב בדממה. חושב באפלה. ממתין לדלת הנפתחת שתכניס אור. הארי דחף את גרינג'ר ואמר, אמרתי לך, בלי נשיקות. הארי בטח יגיד משהו כמו, היא עשתה את זה כדי להרגיז אותי בפעם הקודמת, כמו שהיא הכריחה אותי לצאת לדייט ההוא. אבל הסיפור המאושש היה שגרינג'ר הייתה מוכנה להתמודד שוב מול הסרסן כדי לעזור להארי. שהיא נשקה את הארי בוכה כשהיה אבוד בהשפעת הסרסן, ושהנשיקה הזו השיבה אותו. זה לא נשמע כמו יריבות. אפילו לא כמו יריבות ידידותית. זה נשמע כמו סוג החברויות שלא ראית אפילו במחזות. אז למה הארי הכריח את חברתו לטפס על החומות הקפואות של הוגוורטס? משום שזה היה מסוג הדברים שהארי עשה לחבריו. אבא אמר לדראקו שכדי להבין מזימה מוזרה, טכניקה אחת היא להסתכל על מה שקרה בסופו של דבר, להניח שזו הייתה התוצאה הרצויה, ולשאול מי הרוויח. מה שקרה כתוצאה מכך שדראקו וגרינג'ר נלחמו יחד בהארי פוטר, היה שדראקו החל להרגיש הרבה יותר ידידותי כלפי גרינג'ר. מי הרוויח מכך שהנצר לבית מלפוי התיידד עם מכשפה בוצדמית? מי הרוויח והיה מפורסם בתכנון מזימות מהסוג הזה בדיוק? מי הרוויח שהיה עשוי למשוך בחוטיו של הארי פוטר? דמבלדור. ואם זה נכון, דראקו יהיה חייב ללכת לאבא ולספר לו הכל. לא משנה מה יקרה לאחר מכן. דראקו לא היה מסוגל לדמיין מה יקרה לאחר מכן, זה היה נורא מעבר לכל דמיון. מה שגרם לו לרצות להאחז בשביב התקווה האחרון שזה לא כמו מה שזה נראה. דראקו זכר גם את זה מהשיעור של מר אייברי. דראקו עוד לא תכנן להתעמת עם הארי. הוא עדיין ניסה לחשוב על בדיקה ניסויית, משהו שהארי לא יוכל לראות דרכו ולזייף. אבל אז וינסנט הגיע עם ההודעה שהארי רוצה להיפגש מוקדם השבוע, בשישי במקום בשבת. וכך דראקו היה כאן, בכיתה חשוכה, כדור בדולח כבוי על שולחנו, ממתין. דקות חלפו. צעדים התקרבו. הדלת השמיעה חריקה עדינה וחשפה את הארי פוטר לבוש בברדס ובגלימה שלו. הארי צעד קדימה אל הכיתה החשוכה והדלת המוצקה נסגרה מאחוריו בנקישה חדשה. דראקו נקש על כדור הבדולח והכיתה הוארה באור ירוק בהיר. האור הירוק הקרין את צללי השולחנות על הרצפה והוחזר ישירות מגבות הכיסאות הכמורים. פוטונים ניתזים מהעץ כך שזווית הפגיעה שווה לזווית ההחזרה. לפחות זה כנראה לא היה שקר מכל מה שלמד. הארי התכווץ כשהאור נדלק, עצר לרגע, ואז המשיך להתקרב. שלום דראקו, אמר הארי בשקט, מפשיל את ברדסו כשהגיע לשולחנו של דראקו. תודה לך על שבאת, אני יודע שזה לא הזמן הרגיל שלנו.
אין בעד מה.
אמר דראקו בנימה שטוחה. הארי גרר את אחד הכיסאות כדי להתיישב מול דראקו מעברו השני של השולחן. רגלי הכיסא משמיעות קול חריקה קל כנגד הרצפה. הוא סובב את הכיסא כך שניצב הפוך, והתיישב עליו בפיסוק, זרועותיו שלובות על המשענת. פני הילד היו מאורערות, רציניות, מצחו מקומט, ונראו מבוגרות מאוד אפילו בשביל הארי פוטר. יש לי שאלה חשובה לשאול אותך, אמר הארי, אבל יש משהו אחר שאני רוצה שנעשה לפני כן. דראקו לא אמר דבר, מרגיש יגיעה מסוימת. חלק ממנו פשוט רצה שזה ייגמר כבר. אמור לי, דראקו, אמר הארי, למה מוגלגים לא משאירים רוחות כשהם מתים?
מפני שלמוגלגים אין נשמות, ברור,
אמר דראקו. הוא לא הבין שזה עשוי לסתור את הפוליטיקה של הארי עד אחרי שאמר זאת, אבל אז כבר לא היה לו אכפת. חוץ מזה, זה באמת ברור. פניו של הארי לא הראו שום הפתעה. לפני שאשאל את השאלה החשובה שלי, אני רוצה לראות אם אתה יכול ללמוד את לחש הפטרונוס. לרגע אחד, דראקו היה המום מהנון סקוויטור העצום הזה. הארי פוטר הבלתי אפשרי לצפייה או להבנה הישן והטוב. היו זמנים שבהם דראקו תהה אם הארי מבלבל עד כדי כך בכוונה כטקטיקה. ואז דראקו הבין, וקם בדחיפה משולחנו בתנועה כועסת אחת. זהו זה, זה נגמר.
כמו המשרתים של דמבלדור,
הוא ירק. כמו סלזר סליטרין, אמר הארי בנימה מדודה. לאט, דראקו פנה בחזרה להארי.
אני לא יודע מאיפה המצאת את זה, אבל זה לא נכון. כולם יודעים שלחש הפטרונוס זה קסם של גריפינדור.
סלזר סליטרין היה מסוגל להטיל לחש פטרונוס גשמי, אמר הארי. שרביתו של הארי נכנס לגלימותיו, והוציא איתו ספר שכותרתו נכתבה בלבן על גבי ירוק, ולפיכך הייתה כמעט בלתי אפשרית לקריאה באור הירוק, אבל הוא נראה עתיק. גיליתי את זה כשחקרתי את לחש הפטרונוס מקודם. מצאתי את המקור ושאלתי את הספר מהספרייה רק למקרה שלא תאמין לי. המחבר של הספר הזה גם לא חשב שיש משהו יוצא דופן בכך שסלזר היה מסוגל להטיל את לחש הפטרונוס. האמונה שסליטרינים לא מסוגלים לעשות זאת בטח חדשה. ובתור הערה היסטורית נוספת, אם כי אין לי את הספר איתי, גודריק גריפינדור מעולם לא היה מסוגל. אחרי שש הפעמים הראשונות שדראקו ניסה לתפוס את הארי בשקר, בשש הזדמנויות שהלכו ונעשו מגוחכות יותר ויותר, הוא הבין שהארי פשוט לא שיקר בנוגע למה שכתוב בספרים. עם זאת, כשידיו של הארי פתחו את הספר במקום שסומן בסימנייה, דראקו נשען קדימה ובחן את המקום שאצבעו של הארי סימנה. אז אחזו שלהבותיה של רייבנקלו באפלה שרטפה את האגף השמאלי בצבאו של הלורד פול, אוכלת בו, וימצאו אמת דברי הלורד גריפינדור, כי הפחד הסובב אותם לא טבעי היה במקורו, כי מאים 36 סוער סנים, להם הובטחו נשמות המפסידים. באחת הציבו הגבירה הפלפף והלוד סליטרין פטרונוסים, גירית אדירה מלאת חרון ושרף בוהק של כסף. והמגוננים הרימו ראשיהם בסור הצל מליבם. אז צחקה הגבירה רייבנקלו, ושמחה על היוולתו הגדולה של הלורד פול, הועיל ועתה יהיה צבאו שלו טרף לאימה, ולא המגוננים על הוגוורטס. אולם, סך הלורד סליטרין ואמר, לא שותהו, זאת עדה. גם הלורד גריפינדור לצידו בחן את שדה הקרב, והרשת פניו קודרת. דראקו הרים את מבטו.
אז?
הארי סגר את הספר והכניס אותו לנרתיקו. לכאוס ולאור שמש יש חיילים שיכולים להטיל לחש פטרונוס גשמי. ניתן להשתמש בפטרונוסים גשמיים כדי להעביר הודעות. אם אתה לא יכול ללמוד את הלחש, צבא דרקון יהיה בנחיתות צבאית משמעותית. לדרקו לא היה אכפת מזה כרגע, והוא אמר זאת להארי. קולו היה חד מהנחוץ כנראה. הארי לא מצמץ. אז אני מנצל את הטובה מהפעם ההיא שמנעתי מתגרה לפרוץ. בשיעור הראשון ברכיבה על מטטים. אני עומד לנסות ללמד אותך את לחש הפטרונוס, ובתור הטובה שלי, אני רוצה שתעשה כמיטב יכולתך ללמוד ולהטיל אותו. אני סומך על כבודו של בית מלפוי שתעשה זאת. דראקו הרגיש את היגיעה הוודאית הזו שוב. אם הארי היה מבקש בכל זמן אחר, זו הייתה בקשה ראויה לטובה שהוא חייב, בהתחשב בכך שזה לא באמת לחש גריפינדורי. אבל...
למה?
שאל דראקו. כדי לברר, האם אתה יכול לעשות את הדבר שסלזר סליטרין מסוגל היה לעשות, אמר הארי בשוויון נפש. זה מבחן ניסוי, ולא אומר לך מה פשרו עד אחרי שתעשה אותו. האם אתה מוכן? זה כנראה כן רעיון טוב לפרוק את הטובה הזו על משהו בלתי מזיק. לא כל שכן אם הגיע הזמן להיפרד מהארי פוטר.
בסדר.
הארי שלף את שרביטו מגלימותיו והצמיד אותו לבדולח. זה לא ממש הצבע הנכון כדי ללמוד את לחש הפטרונוס, אמר הארי. אור ירוק בדיוק בגוון של הכללה ההורגת, אני מתכוון. אבל כסף זה גם צבע של סליטרי, נכון? דולק. האור קבע, והארי לחש את שני הביטויים הראשונים של לחש האור המתמשך, מטיל את החלק הזה שלו, אם כי שניהם לא היו מסוגלים להטיל את כל הלחש בעצמם. ואז הארי נקש שוב על הכדור, והחדר התמלא בקרינת אור כסופה. בוהקת, אבל עדיין רכה ועדינה. צבע חזר לשולחנות ולכיסאות, ולפניו המיוזעות מעט של הארי מתחת לשיער השחור. רק לאחר מכן דראקו הבין את המשמעות.
ראית כללה הורגת מוטלת מאז הפעם האחרונה שנפגשנו? מתי? איך?
הטלת לחש הפטרונוס, אמר הארי, נראה רציני יותר מאי פעם, ואספר לך. דראקו לחץ את עיניו בידיו, מסתיר את האור הכסוף.
אתה יודע, אני ממש חייב לזכור שאתה מוזר מדי בשביל מזימות רגילות.
בתוך החשיכה שקפה על עצמו, הוא שמע את הארי מגחך. הארי הביט בקפידה בזמן שדראקו סיים את המעבר האחרון על התנועות המקדימות, החלק של הלחש היה קשה ללמידה. הנפנוף האחרון והגיעה לא חייבים להיות מדויקים. כל שלושת המעברים האחרונים היו מושלמים ככל שהארי הצליח לראות. הארי גם הרגיש דחף מוזר לשנות דברים שמר לופין לא אמר דבר לגביהם, כמו הזווית של המרפק של דראקו או הכיוון שבו הצביע כף רגלו. יכול להיות שזה היה לגמרי בדמיון שלו, וכנראה זה באמת היה, אבל הארי החליט ללכת על זה ליתר ביטחון. בסדר, אמר הארי בשקט. היה מתח בחזהו שהקשה עליו לדבר. עכשיו, אין לנו סוהרסן פה, אבל זה בסדר. אנחנו לא צריכים אחד. דראקו, כשאבא שלך דיבר איתי בתחנת הרכבת, הוא אמר שאתה הדבר היחיד בעולם שיקר לו מכל. והוא איים להשליך את כל התוכניות האחרות שלו כדי לנקום בי, אם אי פעם תיפגע.
ומה?
קולו של דראקו נתקע, הבעה מוזרה על פניו.
למה אתה מספר לי את זה?
למה שלא אספר? הארי לא נתן להבעתו להשתנות, אם כי הוא ניחש מה דראקו חושב. שהארי תכנן להפריד את דראקו מאביו, ולא אמור להגיד דבר שיקרב אותם. תמיד היה רק אדם אחד שהיה החשוב ביותר לך, ואני יודע בדיוק איזו מחשבה חמימה ושמחה תאפשר לך להטיל את לחש הפטרונוס. אמרת לי אותה בתחנת הרכבת לפני היום הראשון ללימודים. פעם אחת נפלת מהמטטה שלך ושברת את הצלעות שלך. זה כאב יותר מכל דבר אחר שרגשת בחיים, וחשבת שאתה עומד למות. תעמיד פנים שהפחד הזה הוא סוהרסן מתקרב, עומד לפניך, עוטה גלימה קרועה. נראה כמו משהו מת שנשאר במים. ואז תטיל את לחש הפטרונוס, וכשאתה מנפנף בשרביט שלך כדי להניס את הסוהרסן, תחשוב על איך שאבא שלך החזיק את היד שלך כדי שלא תפחד. ואז תחשוב על כמה שהוא אוהב אותך, ועל כמה שאתה אוהב אותו. ותכניס את כל זה לקולך כשאתה אומר, אקספקטו פטרונום. בשם כבודו של בית מלפוי, ולא רק משום שהבטחת לי טובה. הראה לי שלא שיקרת ביום ההוא בתחנת הרכבת, כשאמרת שלוציוס הוא אבא טוב. הראה לי שאתה יכול לעשות את מה שסלזר סליטרין מסוגל היה לעשות. הארי צעד לאחור, מאחורי דראקו. מחוץ לשדה הראייה של דראקו, כך שדראקו ניצב רק מול שולחן המורה המאובק, והלוח בקדמת הכיתה הנטושה. דראקו העיף מבט מאחוריו, הבעה מוזרה עדיין על פניו, ואז הסתובב והביט קדימה. הארי ראה את הנשיפה, את השאיפה. השרביט זה פעם, פעמיים, שלוש וארבע פעמים. אצבעותיו של דראקו החליקו על השרביט בדיוק במרחקים הנכונים. דראקו הנמיך את שרביטו.
זה יותר מדי,
אמר דראקו.
אני לא יכול לחשוב על זה כמו שצריך, כשאתה מסתכל.
הארי הסתובב והחל ללכת לעבר הדלת. אני אחזור בעוד דקה, אמר הארי. פשוט תאחז במחשבה השמחה שלך והפטרונוס יישאר. מאחורי דראקו נשמע שוב קול הדלת הנפתחת. דראקו שמע את צעדיו של הארי נכנס לכיתה, אבל הוא לא פנה להביט. גם הארי לא אמר דבר. השתיקה התארכה. לבסוף...
מה זה אומר?
אמר דראקו. קולו רעד קלות. זה אומר שאתה אוהב את אביך, אמר קולו של הארי. וזה מה שדראקו חשב וניסה לא לבכות בפני הארי. זה נכון מדי, פשוט נכון מדי. לפני דראקו, על הרצפה, נחה דמותו הבוהקת שנחש שדראקו זיהה. קרייט כחול, נחש שהובא לראשונה לאחוזה שלהם על ידי לורד אברקסס מלפוי לאחר ביקורו בארץ רחוקה, ואבא שמר קרייט כחול בבית הנחשים מאז. הדבר המעניין בקרייט כחול הוא שהנשיכה שלו כמעט לא כואבת. אבא אמר זאת, ואמר לדראקו שאף פעם לא ילטף את הנחש, לא משנה מי מביט. הארס יהרוג את העצבים שלך כל כך מהר שלא תרגיש שום כאב כשהוא יתפשט. אתה יכול למות אפילו אחרי שהשתמשת בלחשי ריפוי. הוא אכל נחשים אחרים. זה היה סלית'רין ככל שיצור כלשהו יוכל להיות. זו הייתה הסיבה שקרייט כחול חושה להיות ידית למקל ההליכה של אבא. הנחש הבוהק הוציא את לשונו, שהייתה כסופה גם היא, ונראה שהוא מחייך איכשהו, מחמימות גדולה מכפי שזוכל אמור להיות מסוגל לה. אבל אז דראקו הבין.
אבל...
אמר דראקו, עדיין בוהה בנחש הבוהק והיפהפה.
אתה לא יכול להטיל את לחש הפטרונוס.
עכשיו, כשדראקו הטיל אותו בעצמו, הוא הבין למה זה חשוב. אתה יכול להיות מרושע, כמו דמבלדור, ועדיין להטיל את לחש הפטרונוס, כל עוד יש בך משהו מאיר. אבל אם בהארי פוטר אין שום מחשבה בתוכו שבהקה כך... לחש הפטרונוס מסובך יותר משאתה חושב, דראקו, אמר הארי ברצינות. לא כל מי שלא מצליח להטיל אותו הוא אדם רע, או אפילו אומלל. אבל בכל מקרה, אני כן יכול להטיל אותו. הצלחתי בניסיון השני שלי, אחרי שהבנתי מה עשיתי לא נכון כשעמדתי מול הסוהרסן בפעם הראשונה. אבל, טוב, החיים שלי נהיים מוזרים לפעמים, והפטרונוס שלי היה מוזר, ואני שומר על זה בסוד בינתיים.
אני אמור פשוט להאמין לזה.
אתה יכול לשאול את פרופסור קווירל אם אתה לא מאמין לי. תשאל אותו האם הארי פוטר יכול להטיל לחש פטרונוס גשמי, ותגיד לו שאני אמרתי לך לשאול. הוא ידע שהבקשה הגיעה ממני, כי אף אחד אחר לא יודע. הו, עכשיו דראקו אמור לבטוח בפרופסור קווירל. עדיין, מהכירות שלו עם הארי, זה עשוי להיות נכון. ופרופסור קווירל לא ישקר מסיבות זניחות. הנחש הבוהק סובב את ראשו מצד לצד, כאילו מחפש טרף לא קיים, ואז התקפל למעגל, כאילו הוא לנוח. אני תוהה, אמר הארי ברכות. מתי היה זה? באיזו שנה? באיזה דור שסליטרינים הפסיקו לנסות ללמוד את לחש הפטרונוס? מתי היה זה שאנשים החלו לחשוב, שסליטרינים בעצמם החלו לחשוב, שלהיות ערמומי ושאפתן זה אותו הדבר כמו להיות קר ואומלל? ואם סלזר היה יודע שהתלמידים שלו אפילו לא טרחו להגיע ללמוד את הלחש, האם הוא היה מייחל כלל לא להיוולד? אני תוהה איפה הכל השתבש, איפה בית סליטרין השתבש? היצור הבוהק נעלם. סערת הרגשות שעלתה בדראקו הופכת את שימור הלחש לבלתי אפשרי. דראקו הסתובב להביט בהארי. הוא נאלץ לשלוט בעצמו כדי לא להרים את שרביתו.
מה אתה יודע על בית סליטרין או על סלזר סליטרין? אתה לא מוינת לבית שלי? מה נותן לך את הזכות ל...
ואז דראקו סוף סוף הבין.
כן מוינת לסליטרין. כן מוינת, ואחר כך אתה, איכשהו, אתה נקשת באצבעות שלך.
דראקו שאל פעם את אבא האם לא עדיף להתמיין לבית אחר כדי שכולם יבטחו בו, ואבא חייך ואמר שגם הוא חשב על כך בגילו של דראקו, אבל אין שום דרך לשתות במצנפת המיון. עד שהארי פוטר הגיע. איך הוא קנה אפילו לשנייה את הסיפור שהארי הוא רייבנקלו? השערה מעניינת, אמר הארי בשוויון נפש. אתה יודע שאתה האדם השני בהוגוורט שהעלה תיאוריה בסגנון הזה? לפחות אתה השני שאמר לי את זה בפרצוף.
סנייפ,
אמר דראקו בוודאות. ראש הבית שלו אינו טיפש. פרופסור קווירל, כמובן. אם כי עכשיו שאני חושב על זה, סוורוס באמת שאל אותי איך הצלחתי להתחמק מהבית שלו, ואם היה לי משהו שמצנפת המיון רצתה, אני מניח שאתה יכול לומר שאתה השלישי. הו, אבל התיאוריה של פרופסור קווירל הייתה שונה קצת משלך. האם מילתך נתונה לי שלא תחזור עליה? דראקו הנהן בלי באמת לחשוב על כך. מה הוא אמור להגיד, לא? פרופסור קווירל חשב שדמבלדור לא היה מרוצה מהבחירה של המצנפת בעבור הילד שנשאר בחיים. וברגע שהארי אמר זאת, דראקו ידע, הוא ידע שזה נכון. זה פשוט ברור. על מי דמבלדור חושב שהוא עובד? טוב, חוץ מכל אדם אחר בהוגוורטס למעט סנייפ וקווירל. ייתכן שהארי מאמין בזה בעצמו. דראקו מעט בחזרה לשולחנו בתשטוש מה, והתיישב בעוצמה מספקת עד כדי הרגשת כאב. דבר כזה קרה בסביבתו של הארי בערך פעם בחודש, וזה עדיין לא קרה בינואר, אז הגיע הזמן. חברו לבית סליטרין, שאולי חשב שהוא רייבנקלו ואולי לא, התיישב בחזרה על הכיסא שהשתמש בו קודם, מתיישב על הצד עכשיו, והביט בדראקו בתשומת לב. דראקו לא ידע מה הוא אמור לעשות עכשיו. האם עליו לשכנע את הסליטרין האבוד שלא, הוא בעצם לא ברייבנקלו? או לנסות לברר האם הארי בברית עם דמבלדור, אם כי לפתע זה נראה פחות סביר. אבל אז, למה שהארי יארגן את כל העסק איתו עם גריינג'ר? הוא באמת צריך לזכור שהארי מוזר מדי למזימות רגילות.
הארי,
אמר דראקו,
האם בכוונה הסנית את עצמך עליי ועל גנרל אור שמש רק כדי שנעבוד ביחד נגדך?
הארי נהן בלי היסוס, כאילו זה היה הדבר הרגיל ביותר בעולם, לא משהו שצריך להתבייש בו.
כל הסיפור עם הכפפות ועם להכריח אותנו לטפס על חומות הוגוורטס, המטרה היחידה הייתה לגרום לי ולגריינג'ר להיות ידידותיים יותר אחד כלפי השנייה. ואפילו לפני כן, תכננת את זה הרבה מאוד זמן, מההתחלה.
הנה הוא נוסף.
למה?
גבותיו של הארי טיפסו לרגע, התגובה היחידה שהראה לכך שדראקו צווח בעוצמה כזו בכיתה הסגורה עד שהכאיב לו זנב שלו. למה? למה? למה הארי פוטר עשה דברים כאלה? ואז הארי אמר, כדי שסליטרינים יוכלו להטיל שוב את לחש הפטרונוס.
זה לא הגיוני.
דראקו היה מודע לכך שהוא מאבד שליטה בקולו, אבל לא נראה שהוא מסוגל לעצור את עצמו.
איך זה קשור לגריינג'ר?
תבניות, אמר הארי. פניו היו רציניות מאוד וחמורות מאוד. כמו שרבע מהילדים שנולדים לזוגות סקיבים הם קוסמים. תבנית פשוטה וחד משמעית שהיית מזהה ברגע אם היית יודע על מה אתה מסתכל. אף על פי שאם לא היית יודע, לא היית אפילו מבין שזה רמז. הרעל בבית סליטרין זה משהו שמוכר כבר בעולם המוגלגים. זאת החזית מוקדמת, דראקו. הייתי יכול לכתוב לך אותה כבר ביום הראשון הלימודים, רק ממה ששמעתי אותך אומר בתחנת קינגס קרוס. הרשה לי לתאר כמה מהאנשים העלובים שמסתובבים בהצהרות הפוליטיות של אבא שלך. משפחות טהורות דם שבחיים לא היו מוזמנות לארוחת ערב באחוזת מלפוי. כך בחשבון שאני מעולם לא פגשתי אותם. אני רק משערך מהתבניות שזיהיתי בבית סליטרין. ואז הארי פוטר המשיך ותיאר את הפרקינסונים והמונטגיויים והבולים, בדיוק רגוע וחותך שדראקו לא היה מעז לחשוב במקרה שהיה באזור מבאר הכרה. זה מעבר לאלבון, הם יהרגו את הארי אם ישמעו. לסיכום, אין להם שום כוח בפני עצמם. אין להם שום עושר משלהם. אם לא היו להם בני מוגלגים לסנוע, אם כל בני המוגלגים היו נעלמים כמו שהם אומרים שהם רוצים, יום אחד הם היו מתעוררים ומגלים שאין להם דבר. אבל כל עוד הם יכולים לומר שתיאורי דם הם עליונים, הם יכולים להרגיש עליונים בעצמם. הם יכולים להרגיש חלק מהמעמד השליט. אף על פי שאביך בחיים לא היה חולם להזמין אותם לארוחת ערב, אף על פי שאין ולו אונייה אחת בכספות שלהם, אפילו אם הלך להם בקשיפומטרי גרוע יותר מאשר לבין המוגלגים הגרוע ביותר בהוגוורטס, אפילו אם הם כבר לא יכולים להטיל את לחש הפטרונוס. הכל הוא אשמת בני המוגלגים בעיניהם. יש להם מישהו להאשים בכישלונות שלהם חוץ מאת עצמם, וזה עושה אותם לחלשים אפילו יותר. זה מה שבית סליטרין הופך אליו. עלוב. ושורש הבעיה היא שנאת בני מוגלגים.
סלזר סליטרין בעצמו אמר שצריך להוקיע בוץ דמים, שהם מחלישים את הדם שלנו.
קולו של דראקו עלה לצעקה. סלזר טעה, זו עובדה פשוטה. אתה יודע את זה, דראקו. והשנאה הזו מרעילה את כל הבית שלך. אתה לא יכול להטיל את לחש הפטרונוס עם מחשבה כזו.
אז למה סלזר סלידרין היה מסוגל להטיל את לחש הפטרונוס?
הארי מחה זהה ממצחו. משום שדברים השתנו בין אז להיום. הקשב, דראקו, לפני 300 שנה היית יכול למצוא מדענים מוגלגים דגולים, דגולים כמו סלזר עצמו בדרכם, שהיו אומרים לך שמוגלגים אחרים הם נחותים יותר בגלל צבע האור שלהם.
צבע אור?
אני יודע, צבע אור במקום משהו חשוב כמו טוהר דם. נכון שזה מגוחך? אבל אז משהו בעולם השתנה, ועכשיו אתה לא יכול למצוא מדענים דגולים שעדיין חושבים שצבע אור משנה. רק מפסידנים כמו האנשים שתיארתי לך. סלזר סלית'רין עשה את הטעות כשכולם עשו אותה, משום שהוא גדל כשהוא מאמין בה, לא משום שהוא היה נואש למשהו לסנוע. היו מעט אנשים שהצליחו יותר מאלה שסביבם, והם היו טובים בצורה יוצאת דופן. אבל אלה שפשוט קיבלו את מה שכל השאר חשבו, לא היו מרושעים בצורה יוצאת דופן. העובדה העצובה היא שרוב האנשים פשוט לא שמים לב לבעיה מוסרית, אלא אם מישהו מציין אותה בפניהם. וכשהם זקנים, כמו שסלזר היה כשהוא פגש את גודריק, הם מאבדים את היכולת לשנות את דעתם. רק אז הוגוורטס הוקם, והחלו להישלח מכתבי קבלה לבני מוגלגים כמו שגודריק התעקש, ועוד ועוד אנשים החלו לשים לב שבני מוגלגים לא שונים מכל השאר. עכשיו זה עניין פוליטי גדול במקום משהו שכולם פשוט מאמינים בו בלי לחשוב. והתשובה הנכונה היא שבני מוגלגים לא חלשים יותר מתיאורי דם. אז עכשיו אנשים שמצודדים במה שסלזר האמין בו פעם, או שהם אנשים שגדלו בסביבות תיאורות דם סגורות מאוד, או שהם אנשים כל כך עלובים בעצמם עד שהם נואשים למישהו להרגיש עליונים עליו. אנשים שאוהבים לסנוע.
זה לא נשמע נכון,
אמר קולו של דראקו. אוזניו הקשיבו ותהו האם הוא יכול לחשוב על משהו טוב יותר לומר. זה לא. דראקו, אתה יודע עכשיו שאין שום דבר לא בסדר עם הרמיוני גרנג'ר. היה לך קשה לשמוט אותה מהגג, כך שמעתי. אף על פי שידעת שהיא שתתה שיקוי נפילת נוצה, אף על פי שידעת שהיא בטוחה. איזה מין אדם ירצה להרוג אותה, לא בגלל משהו רע שהיא עשתה לו, אלא רק משום שהיא בת מוגדגים. אף על פי שהיא רק ילדה צעירה שתעזור לו בשיעורי הבית שלו ברגע אם הוא היה מבקש ממנה. קולו של הרי נשבר. איזה מין אדם ירצה שהיא תמות? אבא. דרקו הרגיש שהוא נחצה לשניים. נראה שיש לו בעיה של ראייה כפולה. גרינג'ר היא בוץ דמית, היא צריכה למות. וילדה אוחזת בידו על הגג, כמו לראות כפול, לראות כפול. וכל מי שלא רוצה שהרמיוני גרינג'ר תמות, לא ירצה לבלות בחברת אנשים שרוצים. זה כל מה שאנשים חושבים שיש בסליטרין עכשיו. לא תכנון מתוחכם, לא לנסות להגיע לגדולה, רק שנאת בני מוגלגים. שילמתי למורג חרמש כדי שתשאל את פדמה למה היא לא הלכה לסליטרין. שנינו יודעים שהייתה לה האפשרות. ומורג אמרה לי שפדמה פשוט הביטה בה ואמרה שהיא לא פנסי פרקינסון. אתה מבין, התלמידים הטובים ביותר, עם המעלות של יותר מבית אחד, התלמידים עם הברירות, הם חובשים את המצנפת וחושבים רק לא סליטרין. ואז מישהי כמו פדמה מגיעה לרייבנקלו. ואני חושב שמצנפת המיון מנסה לשמור על סוג של איזון במיון, אז היא ממלאת את השורות בסליטרין בכל מי שלא נדחה מהשנאה. אז במקום פדמה פטיל, בית סליטרין מקבלת פנסי פרקינסון. היא לא ממש הרמומית, והיא לא ממש אהבתנית, אבל היא מסוג האנשים שלא אכפת להם מה נהיה מבית סליטרין. וככל שיותר פדמות הולכות לרייבנקלו ויותר פנסיות הולכות לסליטרין, התהליך מאיץ. זה הורס את בית סליטרין, דראקו! היה לזה צלצול מטריד של אמת. פדמה באמת השתייכה לסליטרין. ובמקום זאת, בית סליטרין קיבל את פנסי. אבא גייס משפחות פחותות כמו הפרקינסונים משום שהן היו מקורות תמיכה נוחים, אבל אבא לא הבין את ההשלכות של לשייך להם את שמו של סליטרין.
אני לא יכול,
אמר דראקו, אבל הוא לא היה בטוח מה הוא לא יכול לעשות.
מה אתה רוצה ממני?
אני לא בטוח איך לרפא את בית סליטרין, אמר הארי לאיתו, אבל אני יודע שזה משהו שאתה ואני נצטרך לעשות. לקחו למדע מאות שנים להעיר את העולם המוגלגי, אבל ככל שהמדע התחזק, כך השנאה הזו נסוגה רחוק יותר. קולו של הרי היה שקט עכשיו. אני לא יודע בדיוק למה זה עבד כך, אבל כך זה קרה מבחינה היסטורית. כאילו יש משהו במדע שדומה לזוהר של לחש הפטרונוס, שמניס את כל החשיכה והטירוף. לא מיד, אבל נראה שזה בא בעקבות המדע לכל מקום שהוא מגיע. הנאורות, כך זה נקרא בעולם המוגלגים. זה קשור לחיפוש האמת, אני חושב. ליכולת לשנות את דעתך ממה שהאמנת בו כשגדלת. לחשיבה לוגית, להבנה שאין שום סיבה לסנוע מישהו בגלל צבע האור שלו, כמו שאין שום סיבה לסנוע את הרמיוני גרנג'ר. או שאולי יש פה משהו שאפילו אני לא מבין. אבל הנאורות היא משהו שאני ואתה משתייכים אליו כעת. שנינו. לתקן את בית סליטרין זה רק אחד מהדברים שאנחנו צריכים לעשות.
תן לי לחשוב,
אמר דראקו, קולו ניחר.
בבקשה.
והוא הניח את ראשו על ידיו, וחשב. דרקו חשב במשך זמן מה, ידיו על עיניו כדי להסתיר את העולם, ללא קול למעט הנשימות שלו ושל הארי. כל הסבירות המשכנעת של מה שהארי אמר, גרעיני האמת הברורים שזה הכיל, ומנגד ההשערה הברורה לחלוטין של מה שבאמת קורה. לאחר זמן מה, דרקו הרים את ראשו.
זה נשמע נכון,
אמר דרקו בשקט. חיוך עצום חצה את פניו של הארי.
אז,
המשיך דרקו,
האם זה השלב שבו אתה מביא אותי לדמבלדור כדי לעשות את זה רשמי?
הוא שמר על קולו סתמי ביותר כשאמר זאת. או, כן, אמר הארי. זה מה שרציתי לשאול אותך בעצם. דמו של דרקו קפה באור הקו, נעשה מוצק והתנפץ. פרופסור קווירל אמר לי משהו שגרם לי לחשוב, ונו, טוב, לא משנה מה תענה, אני כבר טיפש שלא שאלתי אותך על זה לפני הרבה זמן. כולם בגריפינדור חושבים שדמבלדור קדוש. ההאפלפאפים חושבים שהוא משוגע. הרייבנקלואים גאים בעצמם שהצליחו להבין שהוא רק מעמיד פנים שהוא משוגע, אבל אף פעם לא שאלתי מישהו בסליטרין. אני אמור להיות חכם מכדי לעשות טעות כזו. אבל אם אפילו אתה חושב שזה בסדר לזמום עם דמבלדור כדי לתקן את בית סליטרין, אני מניח שלא פספסתי שום דבר חשוב.
אתה יודע,
אמר דרקו, קולו רגוע להפליא ומחושב בדייקנות.
בכל פעם שאני תוהה האם אתה עושה דברים כאלה רק כדי להרגיז אותי, אני אומר לעצמי שזה חייב להיות בטעות. אף אחד לא יכול לעשות משהו כזה בכוונה, גם אם היה מתאמץ עד שהיה יורד לו דם מהאוזניים. זו הסיבה היחידה שאני לא הולך לחנוק אותך עכשיו.
הא? ואז לחנוק את עצמו, משום שהארי גדל עם מוגלגים, ואז דמבלדור הסיט אותו באלגנטיות מסליטרין לרייבנקלו, כך שלגמרי סביר להניח שהארי לא יודע שום דבר, ודרקו מעולם לא חשב לספר לו. או, לחילופין, הארי ניחש שדרקו לא יחבור לדמבלדור בכזו קלות, וזה פשוט השלב הבא בתוכנית של דמבלדור. אבל אם הארי באמת לא ידע על דמבלדור, אז לחובה להזהיר אותו יש קדימות לכל.
בסדר,
אמר דרקו, אחרי שהייתה לו שהות לארגן את מחשבותיו.
אני לא יודע איפה להתחיל, אז אני פשוט אתחיל איפשהו.
דרקו שאף עמוקות. זה הולך לקחת זמן מה.
דמבלדור רצח את אחותו הקטנה והתחמק מעונש משום שאחיו לא העיד נגדו.
סוף פרק 47, חלק ראשון. הארי פוטר והשיטה הרציונלית. נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג. תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל. מוגש על ידי דביר שדה.
דרקו מלפוי על ידי שלם גולדשטיין.